ברוכים הבאים חברים לפודקאסט של יאללה בלגן, והיום איתי בפודקאסט חברים תגידו שלום לג'וני, מה קורה?
מה נשמע? יאללה בלגן!
כל הכבוד, בוא'נה, האורחים האחרונים שלי יודעים בדיוק איך לענות, כל הכבוד, כל הכבוד.
הייתי צריך לעזור את האומץ לזה, אמרתי אני אגיד, אני לא אגיד.
אם חברים ג'וני הגיע לפודקאסט הזה, הוא מה שנדבר היום המון המון על הרטרו, אבל הבאתי את ג'וני לנושא ספציפי אחד בלבד, וזה משחקי קסטלווניה. וואו, כמה חיכיתי להקליט איתך את הפרק הזה, כמה חיכיתי לדבר איתך על זה. במיוחד חברים, אם מישהו צפה את הלייב של החמש שעות שלי בסימפוני אוף דה נייט, וגם בלייבים הקודמים שלפני החמש שעות, כי שיחקתי בזה במספר חלקים, ג'וני נתן שם ידע, הפגין ידע היסטורי מטורף, ואמרתי אני חייב להביא אותו כדי לדבר קצת על משחקים אגדים, סדרה אגדית, שיש מאחורי האמת המון המון דברים מעניינים, וגם הסדרה עצמה השתנתה עם הזמן, וכעת, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל אנחנו נגלה, ובואו נתחיל מהשאלה הכי פשוטה. ג'וני, מה עם משחקי הקסטלווניה? מה זה בכלל?
בצורה הכי פשוטה אפשר להגיד שאלה משחקי אקשן פלטפורמה, הכי קלאסי שיש, אתה דמות שאתה מריץ, מקפיץ ומתקיף, זה כאילו בצורה הכי בסיסית שאתה יכול לתאר את זה. יש לנו, זה תלוי, אתה רוצה שאני אכנס יותר לעלילה, לדמויות, פרטים, מה ההכוונה?
זרום.
פשוט, לדהור עד השקיעה.
זרום.
קסלווניה זה סדרת משחקים בהם, שמתרכזת בעצם על הערפד דרקולה. ביפן קסלווניה נקרא אקומאג'ו דרקולה. אקומאג'ו דרקולה, שזה אומר טירת השטן דרקולה. הוא בעצם הלב של הסדרה הזאת, ולמעשה הוא הנבל. על פי העלילה, כל 100 שנים דרקולה קם לתחייה שוב, ועושה טרור באירופה, וכל פעם מוטל על מישהו ממשפחת בלמונט לקום ולהילחם נגדו. יש למשפחת בלמונט את הנשק שמורישים מאב לבן, שזה שוט שנקרא ומפייר קילר, ואיתו הם מצליפים בכל מפלצות הלילה, והורגים את דרקולה. עכשיו, שימו בכוכבית את הקם לתחייה כל 100 שנה, הם קונמי טיפה אמרו כזה, תשמעו, יש גבול לכמה אפשר ללכת קדימה בזמן או אחורה בזמן, נצמצם את זה ל-50 שנה פה, זה פה. הם קצת זעיפו. זהו, המשחקים של קסלווניה יוצאים בשנים, רשום ממש, רוב המשחקים יוצאים שנים, כאילו, רשום באיזה שנה זה מתרחש, אז הם לא יכולים לשחק עם זה, כאילו.
אמרת קונאמי, שזה חברה יפנית, אמרת דרקולה, שזה בכלל הגיע מאירופה. איך כאילו קונאמי החליטו דווקא לבחור בסיפור של דרקולה, ואתה יודע, ליצור סביב זה משחק, כי היום זה נראה לנו, כן, מה, משחקי כאילו קסלווניה, ברור, זה הרי, אבל למה דווקא דרקולה, ולמה דווקא, אתה יודע, האווירה הזאת האירופאית וכו', וגם באיזה שנה יצא המשחק הראשון, אם אתה זוכר.
זהו, אז רציתי באמת להתחיל בזה, שלמעשה המשחק הראשון של קסלווניה, שהוא יצא ב-86, אני מאמין, או 87, כנראה 86, בטוח ביפן 86, לכל המוקדם. במקור, כשהמשחק יצא, הוא היה יותר מחווה לאימה בעצם, ספציפית לתקופה הקלאסית של אימה, התקופה שחברת הסרטים יוניברסל יצרה. יוניברסל, הם בשנות ה-30 עשו סרטים על דרקולה, על פרנקנשטיין, על איש הזאב, המומיה, והם תמיד היו עושים גם קרוס אובר ביניהם כל המפלצות האלה. זה היה ממש, הם עשו אגב את היקום הקולנועי של מרוול לפני היקום הקולנועי של מרוול.
יוניברסל סטודיוס.
כן, כן, בשנות ה-30, דרקולה היה עושה קרוס-אובר עם איש זאב, עם פרנקנשטיין, היו נלחמים אחד בשני, זה היה מטורף. בשנות ה-30 כבר חשבו על זה, אתה מבין? אז תנו קרדיט איפה שרצו לתת קרדיט. בכל מקרה, קסלווניה אמור להיות מחווה לסוג של, אני לא רוצה להגיד מחווה ליקום הקולנועי של יוניברסל, כי זה לא בדיוק זה, זה יותר מחווה לעולם האימה, כאילו, בוא נגיד ימי הזהב של האימה, כי שזה כן כולל בתוכו את דרקולה. כאילו, אני אומר, דרקולה הוא הנבל הראשי, אבל במשחק הראשון אתה יכול למצוא גם כן את המפלצת של פרנקנשטיין ואת המומיה. זה עוד כאילו מפלצות, וגם אפילו
כבוסים או כסתם מפלצות? וואלה.
בוסים, כן. עכשיו כן, הם טיפה, הם טיפה גם כן, אתה יודע, טיפה גם כן לקחו יד חופשית, הם אסיפו, יש גם את מדוזה מהמיתולוגיה היוונית, הם שילבו מפה ולשם. אבל כן, זה יותר כאילו באמת המחווה לעולם האימה. אפילו בקרדיטים של קאסלווניה, שאני לא יודע אם ידעת את זה, דימה, הקרדיטים של קאסלווניה 1, זה, השמות שרשומים שם זה לא של המפתחים של המשחק, במקום לשים את השמות של המפתחים של המשחק, הם שמו שמות של שחקנים מסרטי אימה, ושינו את השמות שלהם קצת, שזה יישמע כמו, אבל לא בדיוק.
אז בקרדיטים של המשחק הראשון, אין בעצם את הרשימה של מי שפיתח את המשחק?
כן, זה קצת היה פרקטיס שהיה נהוג בשנות ה-80, לא רצו לתת כל כך קרדיטים למפתחים, איזה פוליטיקה כלשהי, אני כבר לא זוכר את הסיפור, אז או שהם היו שם ראשי תיבות של המפתחים, או שאמרו, בוא נהיה יצירתים, נשים כאילו...
אני זוכר ראשי תיבות. אני זוכר שאתה... רגע, אבל זה מגיע מהחברה, או שזה מגיע מרצון של המפתחים?
נהלים של החברה. הבנתי שזה בירוקרטיה של החברה. כן. היום זה כבר, היום כמובן זה לא ככה, היום אנחנו נותנים קרדיטים למפתחים, זה קצת שונה, אבל פעם זמנים היו שונים, אתה יודע. מפיתוח משחקים כדאי היה מערב הפרוע.
תשמע, זה מעניין. רגע, אז משחקים בעצם... שנוצרו בהשראת הסרטים משנות ה-30 ו-40, וזה בעצם, אפשר להגיד, המשחק האימה הראשון על נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם? או שאפילו לפני אינטרטיימנט סיסטם?
לא, אתה אמרת באמת על ה-NES אם זה הראשון, זה קשה
להגיד.
לא, כאילו, קודם כל משחק האימה הראשון, לא חושב, האם זה משחק הראשון על ה-NES, הוא לפחות אחד הראשונים, זה בטוח.
מנסה להיות אימה גם, כאילו... כאילו, בוא נסכים איתך שזה לא כזה מפחיד, כן? אבל הוא מעוצב גותי, יש שם מונסטרים...
זהו, עפים של האימה, זה מה שאני חושב שהוא מנסה לחגוג. יש גם משחק אימה אחד שהוא כאילו ממש ניסה להיות יותר אימה על ה-NES, שנקרא Sweet Home. דיסקסנו עליו גם בעבר בהארדקור, זה היה משחק שנותן אחרי זה השראה ל-Resident Evil. אבל בכל מקרה כן, כמו שאתה אומר. הוא היה הורו... יש הבדל בין אימה להורור פיימד כזה.
מעניין, מעניין. אז הם יצרו משחק בהשראה של הסרטים, והמשחק הצליח?
בזמנו, כן. קאסלווניה זה היה אחד מה... אם תשאל איזה קלאסיקות אנשים שיחקו על NES בשנות ה-80, אנשים יגידו לך, מריו, זלדה, מגאמן, קאסלווניה. אפילו היה... הסדרה הזאת, זו סדרה שגם שודרה בארץ. שמעת פעם על קפטן N?
אני זוכר משהו כזה.
קפטן N זאת סדרה שהיא שודרה, זו סדרה בעצם על ילד שנכנס לעולם המשחקים ופוגש שם כל מיני דמויות של נינטנדו. הופיעו שם דמויות, האמת שהם גם לא בהכרח נינטנדו, הופיעו שם פיט מקידיקרוס הוא כן נינטנדו, אבל היה שם גם את מגאמן הופיע שם, וגם סיימון בלמונט הופיע שם. אז אתה מבין, כאילו...
כי זו סדרה של סמש, של סמש.
לפני, כן, טרום סמש כזה, כן. אבל אתה מבין, עצם זה שקאסלווניה היה לו ייצוג כל כך גדול בסדרה הזאת, זה כן אומר שכאילו, כן, קאסלווניה היה מאוד כאילו, מהסדרות הבולטות של התקופה הזאת.
איזה מוקניף.
אז קיצור, כן, אני מאמין שכבר אז, אתה יודע, קאסלווניה היה לה את המקום כמובן. אחרי זה כמובן היה את השינוי שנדבר עליו עוד מעט, אני מניח.
אז רגע, אז משחקי קאסלווניה... כאילו בוא ננסה ככה להגדיר קצת, הז'אנר, אתה אומר זה ז'אנר פלטפורמה, עם אולי אפשר אקשן אדוונצ'ר, כאילו משהו בסגנון הזה, שבעצם אתם מתחילים באיזשהו שלב, אתם מסיימים את השלב, דומה למעלה, נכון? היה 1-1 או שהיה 1-2?
אני חושב אני חושב שההגדרה של זה, Action Adventure זה יותר זלדה, ההגדרה פה זה יותר כזה side-scroller platform, פלטפורמה side-scroller, זה יותר ההגדרה של ללכת משמאל לימין, שזה מחולק לשלבים, ליניארי, זה ההגדרה בוא נגיד היותר מסורתית.
אז אמרת משחק ליניארי, זה דווקא מאוד 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 חשוב, כי משהו שם התבשל בתוך הסדרה הזאת, בתוך המשחקים, ומאיכשהו ניסו לצאת מהליניאריות ולהפוך את המשחק הזה למשהו יותר מעניין. האם אני צודק?
אתה רוצה לשמוע את הסיפור המאחורי זה, דימה? אז כמו שמטל גיר, עם איזה בן אדם הוא מזוהה? עם קוג'ימה כמובן, הידאו קוג'ימה.
לגמרי.
מי הבן אדם שמזוהה עם קאסלווניה? אני מרגיש כאילו שמו לא נאמר לעתים קרובות.
איגה משהו?
קוג'י איגרשי, כן. קוג'י איגרשי, אבל הוא כל עצמו איגה. אז כאילו זה כן, הוא תמיד מכנה את עצמו איגה עם אותיות
גדולות.
קוג'י איגרשי לא היה עם הסדרה ממש מההתחלה שלה, אבל הוא זה שהפך אותה למאיך שאנחנו מכירים אותה היום. בעצם הסיפור הולך ככה. הוא הסתכל על משחקי הקאסלווניה הקלאסיים, הליניאריים שדיברנו עליהם עד עכשיו, והוא הרגיש שאנשים כאילו משחקים בהם וממצים אותם קצת יותר מדי מהר. לטענתו, הוא נכנס לחנות והוא היה רואה את משחקי קאסלווניה ביד שנייה, מגיעים ליד שנייה כל הזמן. אנשים שיחקו בהם, החזירו אותם, ומהצד השני, יש אנשים שדווקא אמרו שהמשחקים על טיפה מאתגרים מדי בשבילהם. אז איגרשי אמר, אוקיי, אני רוצה לחשוב על משחק שיקח קצת יותר זמן, שאנשים יפיקו ממנו יותר, שיקח יותר זמן לסיים אותו, שאנשים ממש יכולים לשקוע בו להרבה זמן. אז הוא אמר, אוקיי, מה יכול להיות מעניין? בעצם אם נוסיף אלמנט של חקירה למשחקים, זה ממש היה הפוקוס שלו, החקירה. עכשיו, אני טיפה קצת קופץ קדימה, כי למעשה, בוא נקפוץ רגע קדימה, ואז נחצור צעד אחד אחורה להסבר, כי זה טיפה משעשע. אני חותר בעצם ל-Symphony of the Night, שזה המשחק הראשון שהוא ידוע בתור מטרוידבניה. זה המשחק שבעצם, הנה, לדימה יש אותו, להציג לנו. זה המשחק שבעצם קבע את רוב הסטנדרטים של משחקי המטרוידבניה שיש לנו היום. והקטע המצחיק מאחוריו זה שעל פי איגרשי לפחות, לטענתו, למטרויד לא היה שום קשר, לא היה שום השראה ליצירת המשחק הזה. אפילו שאם תשווה ביניהם ויש ביניהם המון דמיון, בשניהם אתה משדרג את הדמות שלך כדי להגיע למקומות חדשים, ואתה יכול לעשות טלפורטציה למקומות אחרים, אתה אומר, איך יכול להיות שזה לא מטרויד? אבל איגרשי אמר, לא. לא, לא, שום קשר. לטענתו, ההשראה לסימפוני אוף דה נייט היה זלדה. זלדה לינק טו דה פסט, ליתר דיוק. הוא מאוד מאוד התלהב בכמות האקספלוריישן שנעשה במשחק הזה, והוא הרגיש שזה מאוד מאוד מתגמל. לחקור, בעיקר הבקטרקינג, החזרה למקומות שהיית בהם, ולגלות דברים חדשים. הוא אמר, את המשחק הזה, כזה משחק אני רוצה לעשות. ובתור שלד, דרך אגב, הוא השתמש במשחק ישן יותר של קאסלווניה. האמת, Symphony of the Night, להזכיר לך דימה, זה לא המשחק הראשון של קאסלווניה שהוא לא ליניארי. ידעת את זה? ידעת את זה, כמובן שידעת את זה. המשחק הראשון של קאסלווניה שהוא לא ליניארי, זה לא אחר מאשר המשחק השני. קאסלווניה 2, Simon's Quest.
ששם היה אפשר ללכת ימינה ושמאלה.
זהו, בדיוק. זה המשחק הראשון של קאסלווניה שהוא עם עולם פתוח. עכשיו, קשה לי קצת להגיד איך הוא היה. היום מאוד מאוד, היום אנשים מסתכלים עליו קצת בצורה מאוד שלילית, כאילו, יש עליו הרבה הרבה ביקורות. אני גם כן טיפה מסכים, זה משחק שלעתי, אי אפשר לגמור אותו בלי מדריך, כי הוא מאוד לא מכווין אותך מה לעשות.
הוא גם בזמנו, לא כל כך הצליח, לפי דעתי.
דווקא בזמנו הוא כן הצליח, זה רק במבט של רטרוספקטיבה, שאנשים התחילו להיות ביקורתיים כלפיו, והיום יש לו שם רע, היום הוא קצת נחשב הכבשה השחורה של הסדרה. אבל, קוג'י איגרשי השתמש במשחק הזה, כדי להציג למנהלים של קונאמי, והוא אמר, אתם רואים, המשחק הזה, אני יכול לעשות את זה, אבל יותר טוב. הנה, קאסלווניה, כבר ניסינו עם קאסלווניה, משחק פתוח יותר, אני יכול להביא לכם עכשיו פורמולה מנצחת.
אני חייב לשאול אותך משהו. רגע, אתה אומר פה דברים מטורפים לגמרי. דרקולה 2, נכון? כאילו ככה זה היה נקרא לפי דעתי?
אם אתה רוצה לדעת קאסלווניה 2, סיימונס קווסט.
סיימונס קווסט. עד כמה זה היה באמת עולם פתוח? כי לפי מה שראיתי, כי אני לא שיחקתי במשחק זה, אבל לפי מה שראיתי עדיין לא היו שם את האלמנטים של מטרויד, סליחה, של סופר מטרויד, עם המפה והכל וכו'. כאילו, כלומר, הם הכניסו את האלמנט של החקירה, אבל עדיין זה היה קסטלווניה כמו פעם. תספר נכון. קצת על העולם הפתוח של המשחק הזה.
של סיימונס קווסט, נכון, אתה צודק
לגמרי. שאלה האם זה גם באמת היה עולם פתוח, אלא זה כזה היה צעד אחד קדימה.
תראה, אתה יכול ללכת לדעתי אפשר להגיד, כי אתה יכול ללכת ליותר מכיוון אחד, ו... אתה בעצם, זה קצת יותר כמו זלדה 2, שאתה יכול ללכת בין ערים כאילו, ובין הערים אתה, יש לך סקציות של דו מימד, שאתה נלחם במפלצות, אז זה כאילו נטו דו מימד, זה יותר כאילו, אפשר להגיד, משחק, זה כן סייד סקרולר, כמו שאמרנו קודם, רק הרבה יותר פתוח כאילו, הוא לא, הוא לא ליניארי, אין לך שלבים שאתה עובר בסדר ספציפי.
ובאיזו שנה הוא יצא?
88.
ומטרויד יצא ב-80 ו...
גם 86. ש... עכשיו שוב, אי אפשר, הם לא, אי אפשר להשוות ביניהם, הם לא, הם באמת שהם לא דומים. לדעתי, אם אתה רוצה לדעת את דעתי האישית, אני חושב שהיגרה שהיא קצת מחרטט אותנו, קשה לי להאמין, הוא טוען, לא, סיימונס קווסט וזלדה היה השראה, מה מטרויד כאילו? בוא נדבר איתך ככה. כשבלאדסטיינד יצא, כשהוא הוכרז, היגרה שהיא רצה שאנחנו נקרא לסוג משחקים, למשחקי מטרוידוויניה של קאסל וזלדה, משחקי מטרוידוויניה של קאסלווניה, הוא אמר,
המשחקים...
איגווניה, אתה מכיר את הביטוי הזה. עכשיו, מי אומר איגווניה? בחיית איתך, קוג'י. מה... קצת, תוריד את האגו קצת.
לא, אבל כאילו, בוא נזכיר את זה שהסיבה שהוא רצה שנקרא לזה איגווניה, זה כי הוא הכניס אלמנט מאוד מטורף במשחק של Symphony of the Night, אני רוצה להגיד את זה, הוא הכניס את אלמנט ה-RPG בתוך קסטלווניה ובתוך הנוסחה של סופר מטרויד. כלומר, אין לך RPG היום בזלדה, הסופר מטרויד אף פעם לא היה ולא יהיה גם RPG, הם כולם experience free. וכאן נכון. היו ממש לבילים, experience, ויכולת ממש לעשות סוג של גריינדינג ו- ולעלות לבילים בתוך משחק קסטלווניה. זה מטורף. עכשיו, למה זה איגווניה? כי בבלאדסטיינד הוא השתמש באותה הנוסחה. עכשיו, ברור שזה לא איגווניה, אלא שזה מטרוידווניה, וכמו שאני תומד, כאילו, אני רציתי להתחיל את השיחה עם זה, חבל שמטרויד גנבו מקסטלווניה את הנוסחה, כן? אבל מטו? סתם, מטו. זה בצחוק. זה בצחוק. מה שרציתי, ובאמת היה מעניין, זה ש... בזמן שיצא כבר הקסטלווניה 2, כאילו מטרויד על NES כבר הציג את האקשן אדוונצ'ר שהוא לא סייד סקרולינג חד כיווני. כאילו כלומר זה כבר היה, והיו גם כאילו משחקים לפני זה, לפי דעתי שהציגו בעצם את המעבר, כאילו שבשונה מסופר מריו, אבל אי אפשר להגיד שקסטלווניה 2... המציאו את זה, או שאתה יודע, עשו את זה בפעם ראשונה, הם לקחו את הכיוון הזה, וזה סבבה לגמרי.
תראה, אם אנחנו רוצים לדבר על עולם המטרוידוויניה, אז טכנית המטרוידוויניה הראשון זה מטרויד ל-NES, אבל המטרוידוויניה הראשון, כמו שאנחנו מכירים אותו כיום, זה Symphony of the Night.
לגמרי. לגמרי? לא? אוקיי, שאלה. למה סופר מטרויד בשבילך זה לא מטרוידוויניה?
ועוד איך שזה מטרוידוויניה. אני לא אמרתי את זה.
סופר מטרויד יצא לפני?
לא לפני מטרויד הראשון.
לא, 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 לא. סופר מטרויד יצא לפני Symphony of the Night.
נכון, נכון. אני יותר מתכוון... כן, כן.
כן?
רציתי להגיד פשוט, כמו שאמרת, האלמנטים של RPG, שזה גם כן משהו מאוד נפוץ במטרוידווניות של היום, כאילו.
של היום, של היום.
אז בגלל זה אמרתי שSymphony of the Night הוא זה שקבע את הסטנדרט של זה.
לגמרי. Symphony of the Night זה היה... המשחק הראשון שקסטלווניה בעצם לקח את הנוסחה של סופר מטרויד, הוסיף לזה אלמנטים של RPG, באווירה הגותית המדהימה של קסטלווניה, עם פסקול, שאי אפשר להקשיב לו עד היום, שזה פשוט משהו מטורף. אני חושב שזה אחד המשחקים המדהימים של פלייסטיישן 1, יש לו גם גרסה לסגה סטורן, גרסאות קצת שונות, אומרים שהגרסה של פלייסטיישן שלך אגב יותר יפה גרפית, אבל בסגה סדון היה אפשר לשחק עם עוד דמות.
יש יותר תוכן, כן.
כן, יש יותר תוכן. בכל מקרה, אנחנו גם לא נעשה פה ספוילר לאחד הקטעים היפים של המשחק הזה, אבל מי שראה את הלייב שלי, אז הוא יודע מה קורה בסוף המשחק, שזה לא ממש הסוף של המשחק. אז זה באמת... וכמו שגם היה לי פרק מאוד מעניין עם מאור אלעדי, מלימטד אדישן, על כל הנושא של המטרוידוויניה, אז הוא אמר שהמשחקים האלה בכלל אין להם זכות לקרוא מטרוידוויניה. זה פשוט מטרויד, כי הוא היה הראשון שקבע את הנוסחה בעצם של אקשן אדוונצ'ר, עם המפה כמו שאנחנו מכירים היום, פלטפורמה וכו'. כלומר, הפופולריות של קסטלווניה בעצם שילבה את השמות. אתה מסכים עם זה?
אני דווקא, לדעתי, אם יש לך משחק שיש לו אלמנטים כמו של מטרויד, אבל יש לו אלמנטים של RPG, הוא מטרוידוויניה. מה שבטוח הוא לא איגווניה, בחיית איגה, רד מזה.
מעניין מה שאתה אומר. מאוד מעניין. אז רגע, אז בוא שנייה אני אדבר קצת על Symphony of the Night. Symphony of the Night יוצא על פלייסטיישן 1, זה כמו שאתה מספר, זה סוג של ניסוי כזה, ניסוי ותהייה של איגה, ומה mm-hmm. קורה אז?
המשחק לא מוכר הרבה, כי אנשים התעניינו רק במשחקים תלת ממדיים, והיום, ורק בדיעבד אנשים נזכרו בו, ועכשיו הוא עולה הרבה הרבה כסף. זה מה שקרה.
זהו. סיפור מטורף אגב.
רצוי באמת, זה מעניין, אתה יודע, זה לא שסימפוני אוף דה נייט יצא, ואז כאילו וואו, הוא באותו רגע קבע, זה לא שבאותו רגע, זהו, מעכשיו קאסלווניה זה רק מטרוידבניה, ממש לא. המשחק הזה לא הצליח בהתחלה. קונאמי עשו הרבה ניסויים עם קאסלווניה, עד שהם חזרו חזרה למטרוידבניה וקבעו שהוא יהיה הסטייל. אחרי סימפוני אוף דה נייט, בשנת 1999, יצאו שני משחקים של קאסלווניה לנינטנדו 64, בהפרש של חצי שנה אחד מהשני. הם היו אמורים להיות משחק אחד, פיצלו אותם לשניים בגלל בעיות פיתוח. קראו להם, אחד קראו לו פשוט קאסלווניה, אבל כולם קוראים לו קאסלווניה 64, כדי להפריד בינו לבין המשחק הראשון, והשני הוא קאסלווניה Legacy of Darkness. בעצם שני המשחקים האלה, מה שהם ניסו לעשות, זה לקחת את הפורמט הישן של קאסלווניה, הסייד סקורלר הדו-מימדי הליניארי, ולהמיר אותו לתלת ממד, שיהיה עדכני לתקופה. זה היה אסון, אנשים לא אהבו את זה. תראה, אני שיחקתי בקאסלווניה 64, לפני איזה כמה שנים, לא נהניתי ממנו. האמת, אני רוצה לתת לו עוד צ'אנס, באמת, אני הסתכלתי על גיימפליי ואמרתי, וואלה, אולי זה כן יכול להיות סבבה, אני רוצה לנסות אותו עוד פעם, אבל הוא כן, הוא קצת סבל מבעיות שהיו טיפה אפייניות למשחקי תלת ממד שלא היו טובים באותה תקופה, קצת להיאבק עם המצלמה, הפרספקטיבה תוקעת אותך, מתגנבים לך אויבים כאילו במקומות שהמצלמה לא מציגה אותם.
הוא היה תלת ממדי? או שהוא היה סאט סקרולר בגלל... תלת ממד.
זה מה שהסברתי, זה המשחק, תחשוב שהם רצו לקחת את הסייד סקרולר, הקלאסי של קאסלווניה, ולתרגם אותו לתלת ממד, זה הרעיון. הוא כן היה קצת יותר פתוח, כן יכולת להתרוצץ טיפה באזורים מסוימים, אבל בחלק מהזמן, אני חושב אפילו ברוב מהזמן, זה היה יותר, אתה פשוט התקדמת קדימה, זה יותר היה ליניארי כזה. אני לא רוצה להגיד כמו קרש בנדיקוט, אבל...
זה נשמע כזה, כאילו זה תלת ממדי, אבל עם מסדרונות.
זהו, אבל... זה התחלק, היו קטעים שהם היו קצת פתוחים יותר, והיו קטעים שהם היו קצת יותר מסדרונות, זה הרעיון. עכשיו, תמיד זה נראה הצעד ההגיוני שלהם, אחרי שסימפוני אוף דה נייט קשל, שוב, יותר בגלל הנסיבות, כי כל העיניים באותה תקופה היה תלת ממד, אנשים רק רצו תלת ממד, דו מימד היה נראה להם מיושן. אז לקונאמי זה היה הגיוני לעשות קאסלווניה שמתאים תקופה למודרנית, וזה לא הצליח להם. ולאחר מכן הם פשוט אמרו, טוב, fuck it, בואו ננסה עוד פעם אחת ככה לחזור להכי קלאסי שאנחנו מכירים. בואו ננסה לעשות, נעשה קאסלווניה דו-מימדי, קלאסי, כמו שכולם אהבו מלכתחילה. האמת, זה לא בדיוק משחק חדש מה שהם הביאו, הם פשוט הביאו מחוץ, הם הביאו גרסה משופרת של זה. זה קאסלווניה קרוניקלס, זה משחק, זה פורט למשחק ישן יותר של קאסלווניה, שעד לפני זה יצא רק ביפן, יצא לאיזה מחשב יפני, והם עשו לו רימאסטר פה, אתה יכול לשחק או במשחק המקורי, או בגרסת רימאסטר עם קצת גרפיקה משופרת וכל מיני פיצ'רים חדשים, וגם הוא, אם היית יכול להאמין, נכשל. אתה חושב שהוא יצא גם ב-2001, בתקופה שהפלייסטיישן 2 יצא, אז גם אז משחק...
בין המשחקים האחרונים כבר, וואו.
זהו, אז אתה מבין, אנשים רצו תלת מימד יותר משופר, הם לא רצו לראות דו מימד, אז אתה מבין, ואז בסוף אמרו כזה, טוב, מה... נחזור למטרוידבניה? קוג'י אמר, יאללה, בואו נעשה עוד מטרוידבניה, חבר'ה. או איגווניה. ועשו עוד, ומשם עברו לגיימבוי. קאסלווניה מטרוידבניה הראשון זה Circle of the Moon, שלדעתי להיגרשי לא היה יד בו, יד בעשייה שלו. הוא עבד על השני שבא אחריו, Harmony of Dissonance. אבל המשחקים האלה הוכיחו את עצמם. הם אלה שהיו יותר פופולריים וקבעו שקאסלווניה צריך להיות מטרוידבניה.
כלומר, ההצלחה שלהם בגיימבוי קבעה את הסגנון של המשחק הזה.
זהו, ככה זה נראה.
ואז הלכו אחורה, בטח ברמון, וואו, רגע, אבל היה לנו את Symphony of the Night, וזה משחק מעולה, איך לא שיחקנו בו?
בדיוק, בדיוק. ככה זה הלך. אפילו, אני חושב שזה נוסחה שהצליחה להם כל כך, שאפילו... המשיכו לצאת הרי קאסלווניה גם לפלייסטיישן 2. קאסלווניה הבא היה קאסלווניה Lament of Innocence, שאגב באירופה נקרא גם קאסלווניה, שזה מפגר, זה אומר שבאירופה יש לך שלושה משחקים שנקראים קאסלווניה. זהו. אז הוא משחק מטרוידווניה תלת ממדי. תבין, הם חזרו לתלת ממד, אבל הפעם הוא, בוא נעשה את זה מטרוידווניה, כי זה עובדה שזה יותר עובד לנו.
ואיך התרגום הזה עבד?
אני שיחקתי בלמנט אוף אינוסנס, הוא סבבה, אני עצרתי באמצע, כבר לא זוכר למה, אבל בוא נגיד, מה שבטוח, הוא עבד הרבה יותר טוב מקאסלווניה 64 ולגאסי אוף דארקנס. אבל שוב, לדעתי זה נטו עניין של יישום. אני חושב שאם קונאמי באמת היו, אם הם היו רוצים, ואנחנו יודעים שזה לא מעניין אותם, אבל אם בעולם מושלם, אם הם היו רוצים לחזור לפורמט הזה, עם הידע והניסיון שיש היום קצת יותר בפיתוח תלת ממד, לדעתי הם היו יכולים לעשות משחק, משחק כאילו סייד סקולר, תלת ממדי קלאסי כמו קאסלווניה 64, אבל כנראה הם ראו שיותר משתלם להם באמת המטרוידווניה. תחשוב שזה גם הגיוני הרי, לא? מטרוידווניה זה בכל מקרה משחק שעובד על אקספלורציה, על חקירה, אז זה פשוט לא, אתה מוסיף עוד מימד, זה נוסחה שהיא הגיונית, היא מסתדרת.
תן לי משחק מטרוידווניה תלת ממדי שעובד טוב בתלת מימד.
Legacy of Kain, Soul River. ההמשך של בלאדום. הוא לא מושלם, כן? אבל הוא מאוד מעולה, שיחקתי בו לא מזמן. מעודד אותך לאקספלורציה בצורה מעולה. עוד משחק שעשו זה אותם יוצרים, Crystal Dynamics, הם עשו משחק שנקרא Whiplash, שהוא גם כן מטרוידווניה תלת ממדי, גם כן עובד, הוא גם כן ממש טוב. וכאילו, האמת שזהו, מהשיחה הזאת אני רוצה לחזור באמת עכשיו, או ל-Lament of Innocence, או ל-Curse of Darkness. Curse of Darkness, היה משחק מטרוידווניה תלת ממדי השני שיצא לפלייסטיישן 2. שאומרים שהוא יותר טוב מלמנט אוף אינוסנס.
אז המשחק השני לפלייסטיישן 2?
מה? Curse of Darkness? כן. אוקיי. משהו גם קטע מפגר אצלי זה שאם יש משחק של קאסלווניה שאין בו את השוט, הוא פחות אטרקטיבי בשבילי. ובקאסלווניה, Curse of Darkness, אין את השוט, אלא אם כן אתה משיג דמות כלשהי, אבל היא לא מופיעה בקמפיין הראשי, אז טיפה מרתיע אותי לנסות.
רגע, בסימפוני אוף דה נייט אתה אפילו לא משחק עם בלמונט.
נכון, אתה משחק עם אלוקארד.
אני לא זוכר אם היה לי שוט עם אלוקארד או לא. אין. לפי דעתי גם אין.
אתה יודע, אולי הגזמתי.
אז זהו, כאילו...
לא, אני הגזמתי, אתה יודע מה? האמת, אתה יודע מה? אני אמרתי את זה, ובאותה נשימה אני הולך להגיד לך שהקאסלווניה, המטרוידווניה, הוא עליי זה Order of Ecclesia, שזה המשחק האחרון, משחק
מטרוידווניה.
זה המשחק מטרוידווניה האחרון שקונאמי עשו. לא, בעצם לא, הוא טכנית הוא לא האחרון, הוא האחרון נראה לי שיגרה שיעבד עליו. והוא מדהים, הוא פנומנלי, באמת. אני יודע שהרבה אנשים מפים על Dawn of Sorrow, שהוא המשחק הראשון לזה, אבל אני לא יודע, אני דימה פה, באמת עליו, אני לא יותר מדי התחברתי אליו, אבל זה משהו לפעמים שאני טיפה חושש לומר, כי אני מרגיש כאילו קופצים עליי, אבל אתה יודע מה? אם שר מזרחי יכל להגיד שהוא מעדיף את סיילנט היל 1 על פני סיילנט היל 2, אני יכול לומר שאני
איזה מעדיף... איזה שאט-אוט.
אני מבין שאני אני יכול, אם הוא אמר את זה, אני מניח שאני יכול לומר שאני מעדיף את אורדר וקליז'ה.
שאוט ל-FPS, שר, אוהבים אותך.
זהו, האמת, אני יכול כאילו לחפור באמת על Order of Ecclesia, למה אני חושב שהוא נהדר. האמת, עברו כמה שנים מאז ששיחקתי בו, אבל לדעתי הוא הרבה יותר כאילו סטרימליינד.
רגע, אני תכף אשאל אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך, הייתה את הערה של התלת מימדי של הפלייסטיישן 2, ואז אחרי הגיימבוי הגיעו בעצם המשחקים לנינטנדו DS, ובנינטנדו DS הם המשיכו את הליין של המשחקי קסלווניה, אבל ממש... בסייד סקרולינג מטרוידווניה דו-ממדי. כאילו, כלומר, הם פעלו במקביל, נכון? אני צודק.
כן, אפשר להגיד שבקונסולות זה סוג של היה ניסוי לראות מה עובד, אבל בדו-ממדי הם אמרו כזה, פול און מטרוידווניה, תנו לקוג'י לעשות מה שבא לו.
ממש מגניב. עכשיו, הוא עבד על המטרוידווניות בגיימבוי ובדיאס.
כן.
שזה משהו מעניין. אוקיי, בדיאס, שנייה, בגיימבוי היו לנו שלושה משחקים?
כן, זה Circle of the Moon, Harmony of Dissonance ו-Aria of Sorrow.
Aria of Sorrow, ואז אחרי Aria of Sorrow הגיע Dawn of Sorrow, וזה המשחק הראשון לנינטנדו DS, אני התאהבתי בו כי הוא מאוד הזכיר לי סימפוני, בכל מיני דברים, ואז אחריו הגיעו עוד שני משחקים.
כן, Portrait of Ruin ו-Order of Ecclesia.
Order of Ecclesia. ספר קצת על Order of Ecclesia.
אז זהו, דימה, אני, אולי אני יכול לעניין אותך עם המשחק הזה. אתה יודע שהמשחק הזה מתרחש מבחינה לילתית מיד אחרי Symphony of the Night?
די.
זהו, אם רצית לשאול, איפה הסיפור ממשיך? מה קורה אחרי Symphony of the Night? שחק אורדר אוף אקליז'יה, ואז תדע.
עם מי אני משחק שם אגב?
אז מיד אחרי שדרקולה מובס בסימפוני, כמה שנים אחרי, משפחת בלמונט, פוף, מתעדה. אין, נעלמו פתאום. מי ינצח את דרקולה אם הוא יבוא עכשיו? אז קם ארגון שנקרא המסדר של אקליז'יה, של אקלזיה, איך שאתה רוצה לקרוא לזה בעברית, שפיתח אומנות קסם חדשה, שתוכל להביס את דרקולה. ובעצם גייסו אליה שני ילדים, אלבוס ושנוע בחורה, כדי שהם יוכלו בעצם ללמוד את הקסם הזה ולהתחזק בו ולהשתמש בו כדי להביס את דרקולה. ומה שקורה, שנוע ואלבוס גדלים.
שאלבוס נהפך למנהל בית ספר בהרי פוטר.
כן, ואז צריך לדבר על השבע סרטים של הרי פוטר עכשיו. מה שקורה, שנוע אמור להיות לה הרגע הגדול שבו היא אמורה סוף סוף להשלים את האימונים שלה, ואז אלבוס ברגע האחרון, איכשהו, אני כבר לא זוכר, גונב את הקסם שלה, ואז היא, ועל הדרך זה גם כן גונב את האישיות שלה, בגלל זה אין לה אישיות ברוב המשחק, ואז היא צריכה, ואז בעצם יוצאת למסע להחזיר חזרה את ה... למצוא את אלבוס, להחזיר חזרה את הקסם שלה ולקראת החזרה של דרקולה, וגם כן אלבוס... אלבוס עושה בלגן, אז היא כזה במרדף אחריו כל המשחק. טוב, אני לא אספיילר מה קורה בסוף, אבל...
בלי ספוילרים.
אבל כן.
אני אגיד לך מה, אני שיחקתי במשחק הזה, ואתה ראית, עשיתי גם אפילו לייב לפי דעתי, ומה שלא אהבתי, שוב, בשבילי קסטלווניה זה Symphony of the Night. מה זה אומר? זה אומר אלמנט התירה, אלמנט העולם המחובר, המפה המחוברת, אלמנט האקספלוריישן, RPG, יכולות ועוד 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 ועוד. מה שקורה במשחק הזה, זה שזה מחולק לאזורים. אני צודק?
כן,
יש
כן.
יש מפת עולם, ואתם קופצים מאזור לאזור, אתם עושים סוג של כזה טלפורט לאזור, פתאום אתם נכנסים לאזור חדש, עוברים שם איזה כאילו כמה דקות, עוברים לאזור אחר. עוברות איזה כמה דקות, אתם עוברים לאיזה אזור אחר, ותקשיב, אני כזה מסתכל ואני אומר, וואו, איפה המפה? אני רוצה את המפה! אני רוצה את העולם המחובר! כי תקשיב, שהעולם מחובר, דבר שני, זה הרבה יותר קשה לעצבת. דבר שני, זאת הרגשה שאתה משחק במשהו מטורף. כאילו, אתה משחק בעולם ממש אמיתי, מחובר. זה עולם פתוח. זאת הרגשה לפחות, כן? כאילו, זה לא ממש עולם פתוח. אתה לא יכול ללכת לכל מקום שאתה לא. והמשחק הזה פשוט אומר, וואו, זה כל כך נוסחה אחרת, זה כל כך משהו אחר ששיחקתי בזה איזה כמה שעות. פסק. וזה בייס אותי. אבל אתה התלהבת מהמשחק.
זהו, יכול להיות שעכשיו שאתה אומר את זה, באמת שאתה... של מה שהציפיות שלך מקסלווניה, מטרוידבניה. במקרה שלי, הסגנון הזה יותר הזכיר לי את המשחקים הישנים יותר, את הסייד סקרולרס. בגלל זה זה מאוד הדליק אותי, שזה כאילו...
לגמרי.
שלבים כאילו, וכאילו לחזור אליהם. ושוב, לעתיד כן הייתה, אני לא הרגשתי שהאשליה כאילו, שהאשליה מתנפצת או משהו, כי אתה מסתובב, יש לך hub world כזה, אתה נמצא באיזשהו כפר כזה, קצת כמו באמת, עיירה כזאת היא קצת כמו בקסלווינה 2, שבה זה ההאב וורד שלך, אתה יכול לדבר שם עם אנשים, יש לך את החנויות, אתה יכול לקחת שם סייד קווסטים, ומשם אתה יוצא כאילו לבחור לאיזה עולם אתה רוצה לקפוץ, להמשיך שם את המשימה שלך. ואני חשבתי שזה פורמט חמוד, חשבתי שזה מאוד מרענן שאתה נמצא לשם שינוי גם קצת מסתובב טיפה בחוץ, במקום להיות כל הזמן רק בתוך הטירה. בנוסף, אני גם חשבתי שהגריינדינג נעשה שם הרבה יותר טוב מאשר Dawn of Sorrow. בדון אוף סורו הרגשתי כאילו, אתה יכול לשבת שעות להרוג את אותה מפלצת, ואז עד שאתה מקבל את הנשמה שלה. בסימפוני אוף דה נייט הם עשו את זה הרבה יותר סטרימליינד, הרבה יותר זורם, הרבה יותר... אני לא רוצה להגיד שזה קל מדי להשיג את הנשמות שלהם, אבל זה מרגיש הרבה יותר כאילו... פחות גריינדי, אבל לא ברמה שזה קל.
לפי דעתי בסימפוני אוף דה נייט אין את הקטע הזה של הנשמות.
לא, זה מדון אוף סורו.
בדיוק, מדון אוף סורו.
זהו, מה שאורדר אוף אקליז'יה לקח מדון אוף סורו, זה הנשמות והשילוב שלהם. זה
משהו ש... חוזר בבלאדסטיינד, במלוא ה... אותה נוסחה, אותה נוסחה.
זהו, בלאדסטיינד. בלאדסטיינד היה, הוא היה משחק טוב, אבל
עם אנחנו נגיע, אנחנו נגיע אליו, לי יש המון מה להגיד, אני דווקא ממש לא בעדו. אני ממש לא בעדו. אבל בוא נשאל אותך, אז הייתה את הערה של הגיימבוי, הייתה את הערה של הנינטנדו DS, פלייסטיישן 2, כלומר הם בחנו גם את התלת מימד, בו זמנית המשיכו עם הדו מימד, ואז...
מה קרה? מה שקרה זה, באיזשהו שלב, איגרה שיסתכל רגע על הדף שלו, יש לו כזה במשרד טיימלנד כזה של כל המשחקים ומתי הם מתרחשים, כאילו באיזה שנה, ואמר, הסתכל על זה, אוי, איפה אני דוחף פה עוד משחק עכשיו? שדרך אגב המטומטם הזה היה לך עוד משחק שאתה יכול לדחוף איגרשי חתיכת מטומטם בארי אף סורו יש מופיע שם בלמונט שקוראים לו יוליוס והוא אומר כזה היי אני יוליוס בלמונט ניצחתי את דרקולה ב-1999 למה אין משחק על יוליוס שניצח את דרקולה ב-99
ב-1999?
כאילו, זה לא מתי שזה יצא, אז המשחק מתרחש ב-99.
וואו.
זה הכל שלי.
לא, ברור, ברור.
אז כאילו, אוקיי, אפשר המשחק על זה בבקשה, אבל איגרשי אמר כזה, וואלה, לא נשארו לי מקום יותר, בוא נעשה ריבוט לסדרה. בוא נתחיל מההתחלה.
שישכחו מה אתה אומר לזה. הוא עשה ריבוט?
כן, הוא עשה.
מתי?
ב-2010. הוא פנה לאיזה חברה ספרדית אחת, מפתחים ספרדים ואמרו להם כזה, היי, בואו תעשו לי... אתה יודע מה, בעצם אני לא בטוח אם... אני אומר איגרשי, אבל אני לא סגור כמה איגרשי עצמו היה מעורב בזה. אני יותר חושב שקוג'ימה היה מעורב בריבוט הזה, דווקא. אם אני זוכר נכון. יכול להיות שאני עושה פה סמטוחה, אבל...
אנחנו נבדוק את זה, ואם אתה טועה, אנחנו נעניש אותך.
בוא נדבר בצורה ניטרלית. קונאמי. אמרו בוא נעשה ריבוט לקאסלווניה, ומה שהם יצרו זה קאסלווניה לורדס אוף שדו. אני אישית לא שיחקתי בו, אבל ממש מגיימפלי שראיתי ומה שאנשים אומרים, אמרו כזה, אוקיי, אז קאסלווניה היה מטרואיד בשנים האחרונות, בוא נעשה אותה עכשיו גוד אוף וור. בעצם קאסלווניה וגוד אוף וור.
זה המשחק שאמרו לי לשחק ואמרתי, אין מצב שאני נוגע בזה. אוקיי. ואיך המעבר לגוד אוף וור היה לפי דעתך?
זהו, אז קודם כל הם עשו אותו גם יותר ליניארי, בהתאם למה שהיית מצפה גם משחקי גוד אוף וור. אני שחקתי רק בראשון, אז קשה לי קצת להגיד על הסדרה כמכלול. אבל כן, אתה כאילו, יש לך כאילו, זה יותר כזה, יש לך את האלמנט של hack and slash, אתה עם משות, מצליף במפלצות, רץ בזור ליניארי, יש לך בוסים שהם טיטנים ענקים שאתה מטפס עליהם, quick time events מפה ועד... תזינה ב... זה, הבנתי שזה מחולק. אני לא יודע. אני מרגיש כאילו, אני כל כך בהכחשה שקאסלווניה עבר ריבוט, שזה טיפה גרם לי לסלוד ממנו. אבל מה שכן, אני זוכר שזה לא הסתיים ב-Lords of Shadow. הם עשו לו עוד משחקי המשך. היה את קאסלווניה Lords of Shadow 2, ו-Lords of Shadow Mirrors of Fate, שהוא יצא ל-3DS, ואני חושב שהוא היה מטרואידווניה, אבל מטרואידווניה בקטנה כזה, לא בדיוק.
אבל כל המשחקים שאתה מדבר עליהם, זה כבר לא סייד סקרולינג, זה משחקי תלת מימד, נכון? שעוצבו בעולם תלת מימדים, דמויות תלת מימדיות והכל. כאילו, כלומר, זה ממש כאילו בסגנון של God of War.
זהו, אבל זה מה שאמרתי, למעט אחד. אז ל-Lords of Shadow יצא Lords of Shadow 2, ו-Lords of Shadow Mirrors of Fate, שהוא יצא ל-3DS, ואמרו, אוקיי, קונסולה ניידת, בואו נעשה את זה קצת כמו פעם כזה. הם עשו סייד סקרולר שהוא טיפה פתוח, הוא נראה קצת כמו מטרואידווניה, אבל הוא לא בדיוק מטרואידווניה, ממה שזכור לי לפחות. הם עשו לייט כזה, ומשם כאילו...
כלומר, הסדרה בכלל איבדה את זהותה לגמרי, הלכו לכיוון הטרנד.
זהו, אבל ראוי לציין שלפני שנה לפני שהם עשו את זה, ב-2009, הם הוציאו את קאסלווניה... Rebirth, The Adventure Rebirth, שזה עשיתי לו גם ביקורת בערוץ שלי, זה רימייק למשחק...
לינקים מתחת לסרטון.
זה רימייק למשחק של קאסלווניה, לגיימבוי שנקרא קאסלווניה The Adventure, והוא, הוא כאילו רימייק, אבל לדעתי כל מה שנעשה שם, הם עשו כאילו, הוא רימייק רק בשם שלו, וזה שהעלילה והדמויות הם באים למשחק הזה, אבל חוץ מזה הוא משחק חדש לגמרי, באמת, כאילו קאסלווניה סייד סקרולר קלאסי, כמו של שנות ה-80, אמרו כזה, יאללה, בוא נעשה זה פעם אחת אחרונה, לפני שאנחנו עושים, לוקחים את קאסלווניה, ומשנים אותו למשהו שאנחנו כבר לא מזהים יותר. אז שפו קונאמי שהם עשו את הבחירה הזאת. ככה רגע לפני.
רגע, ואז אחרי שהם עברו ל-Lord of Shadow, קיבלנו אחר כך עוד משהו? אולי הם שינו את הזהות לעוד משהו? לשוטר? למשחק
פוינט אנד
קליק? סימס? משהו?
טוב, רצוי לציין גם כן שב-2010 הם עשו משחק מטרוידבניה מולטיפלייר, שזה הקאסלבניה הרמוני אוף דספר, שאותו באמת עוד לא שיחקתי, ראיתי שאתה ניסית להעיף על המבט, נכון? ניסית עליו לייב או שאני טועה?
הוא נראה דו-ממדי, מטורף, כמו סימפוני אוף דה נייט, אבל עכשיו שאתה אומר לי את זה שזה מולטיפלייר, אוקיי?
זהו, הוא מולטיפלייר למיטב זיכרוני. הוא לא כאילו, אתה יודע, הוא לא הרפתקה ענקית כמו. זה מפות קטנות יותר. שפשוט אתה יודע, כמו דאנג'ן קרולר, שאתה קופץ עם חברים לחקור כזה, דאנג'נים קטנים יחסית.
יש שם את אלוקארד, אז...
זהו. יש שם את כולם. הם החזירו, לא את כולם, סליחה, כמעט את כל הדמויות הקלאסיות של קאסלוויניה אתה יכול למצוא שם, שזה משהו מגניב כאילו. יש שם אפילו את סיימון בספרייט 8 ביט כזה.
מעניין.
אז כאילו, כן, קונאמי כזה, אתה יודע, עשו מטרוידבניה האחרון, סייד סקרולר, דו-מימדי קלאסי האחרון.
וסגרו את הבסטה.
כן, סגרו את הבסטה.
רגע, מאיזו שנה אנחנו לא קיבלנו אף משחק של קסטלווניה חדש? בערך מי?
או 2012 או 11, משהו כזה.
וואו, זה בערך כבר 10 שנים, כלומר, הסדרה הזאת פשוט מתה.
אבל בעצם הם כן אחרי זה הוציאו עוד משחק של קסלווניה למובייל, ממש כאילו לפני איזה שנה, שנתיים, קסלווניה נראה לי Grim War of Souls, משהו כזה, שכשראיתי אותו אמרתי וואלה נראה נחמד, אבל אני לא יודע אם הוא, אי פעם הוא היה זמין בשירות פה בארץ, ואנשים, ומה ששמעתי אנשים אמרו כזה, המשחק הזה תחון במייקרו טרנזקציות, לא שווה את זה.
מתאים לקונאמי.
זהו, אתה מבין, כשקונאמי מוציא משחק של קסלווניה ב-2020, זה קונאמי של היום, זה סיבה להיות מודאג.
רגע, ובאיזו שנה עזב איגה?
אני מאמין ש... אני רוצה לחשוב שקצת אחרי אורדר אוף אקליז'ה, לדעתי, כי עובדה שהוא לא היה מעורב, לדעתי, ב-Lords of Shadow, בריבוט, כאילו. לדעתי ברגע שהוא עזב, אמרו כזה טוב, ריבוט.
ואז בעצם הוא פותח חברה משלו.
כן, אני לא זוכר בסטודיו שלו.
ויוצר סדרה חדשה שנקראת בלאדסטיין. הוא יוצר שני משחקים, אחד הוא ממש פיקסל ארטי כזה בסגנון של פעם, באמת נראה כמו קסטלווניה של שנות ה-80, והשני זה אחד מהמשחקים הכי מצופים שהיו לי, שזה הבלאדסטיין Ritual of the Night, שימו לב גם על השם, of the night, Symphony of the Night, Ritual of the Night, הוא יוצר את המשחק, שזה בעצם סייד סקרולר עם דמויות תלת-ממדיות, ומה יש לך להגיד על הסדרה החדשה הזאת?
אז זהו, אז אני אישית ניסיתי רק את בלאדסטיין, כאילו את Ritual of the Night. אני שמעתי הרבה דברים טובים על המשחקים הדו-מימדיים, שהדו-מימד קראו לו Curse of the Moon, אם אני זוכר נכון.
נכון, 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 נכון.
הוא נראה ממש פצצה, אני מת לנסות אותו. אז זהו, כמו שאמרת, Symphony, Ritual of the Night, הוא יותר כזה לוקח השראה מ-Symphony of the Night, בעוד ש-Curse of the Moon לוקח השראה מקסלווניה 3. זה הקסלווניה הדו-מימדי האחרון ל-NES, והוא כאילו האחד שהוא הכי מוצלח. יש לך שם, הוא גם משחק דו-מימדי קלאסי טוב, וגם אתה יכול לשחק שם עד 4 דמויות. זה גם אגב המשחק הראשון שבו אלוקארד הופיע, קסלווניה 3. אז Curse of the Moon לוקח כאילו את הפורמט שלו. אז בעצם יש לך הטוב משני העולמות בעצם. באמת שאיגה בא אלינו בכוונה טובה, והוא הצליח, הוא הצליח בחלקו, עם Curse of the Moon, ככה אני שמעתי, אפילו יוצא לו המשך ל-Curse of the Moon.
היה, כן, אני חושב שגם לבלאדסטיינד אולי שמענו שהם מתכננים, אני פשוט חייב להתלונן בצורה לא יומנת, כי המשחק פשוט מפותח רע. בלאדסטיינד, יש לו מספר גרסאות, אני התחלתי אותו על הגרסה הכי גרועה שקיימת ואני לא ממליץ לאף אחד חברים, זו הגרסה לנינטנדו סוויץ', היא גרסה גרועה ברמות ואני לא מבין את הסיבה בכלל למה המשחק שהוא לא כזה מורכב לריצה, סוויץ' יודע להריץ משחקים מטורפים כמו מריו אודיסי, כמו וויצ'ר 3, כמו כאילו מי שרוצה להוציא מסוויץ' את המיץ הוא יכול, כלומר אין שום בעיה, אבל המשחק הזה פשוט רע, הוא רע כי הוא ברזולוציה מאוד נמוכה, לא רואים את הגרפיקה הטובה, יש שטרינג, יש FPS, דרופס כמעט כל כמה דקות, המעבר בין חדר לחדר היו לי מקרים כאלה שלקח קרוב לשלוש שניות או ארבע שניות, פשוט שאתה יוצא, או שלדוגמה המונסטר נתן לך מכה, נפלת, ואז יש לך מסך שחור, אתה מחכה בעצם שאתה תעבור לחדר. משהו מטורף לגמרי, ואמרתי, טוב, אני לא נוגע. קניתי את המשחק הזה לפלייסטיישן 4 פרו. התחלתי לשחק, התחלתי ליהנות, אמרתי, וואו, איזה... ואז לקראת רבע מהמשחק, כאילו כמה שעות בפנים, בום, אתה רואה FPS דרופים בפלייסטיישן 4. פרו! אתה אומר, המשחק הזה מריץ הורייזן, ואתם כאילו עם סייד סקרולינג תלת ממדי, אתם כאילו לא מצליחים קיצור, אני הייתי בשוק טוטלי מהביצועים של המשחק הזה, אני לא יודע, יכול להיות שעכשיו הוא כבר רץ טוב, יכול להיות שהגרסה של המחשב היא הרבה יותר טובה, אני חוויתי פשוט אסון. אסון. אבל אני חייב להגיד שזה Symphony of the Night של ימינו, עם אלמנטים מ-Dawn of Sorrow, כלומר עם כל הנושא הזה של הרוחות וכו'. אני יותר, אני לא ממש אהבתי את הארט התלת ממדי, הוא עשוי רע, אם הוא היה נעשה יותר טוב זה היה הרבה יותר טוב, אם לא אז הייתי ממליץ להם פשוט לחזור לדו מימד יפהפה, כמו שראינו ב-Hollow Knight, או בארט מדהים של אורי, כאילו כלומר יש אין סוף אפשרויות, אבל הם בחרו בדמויות תלת ממדיות כאלה, לא ממש מגניבות. אז אני מאוד מאוד נפל לי מאיגה בדבר הזה, ופשוט חזרתי ל-Symphony of the Night, כי זה פשוט אחד מהמשחקים הכי טובים שקיימים בז'אנר הזה. אז אם כבר אמרתי לך את המשחק הכי טוב בז'אנר מבחינתי של מטרודווניה ואפילו של קסטלווניה, מה המשחק הכי טוב של קסטלווניה לפי דעתך? אמרת את זה כבר, אבל תן לי עוד אחד.
זהו, האמת רק עם חזרה קטנה לבלאדסטיינד, אני גם כן היה לי את התענוג לשחק בגרסת הסוויץ'. תראה, עם כל הבלגן אני די נהניתי סך הכל, הגעתי עד לבוס האחרון, רק הסוף קצת היה ברדק, אז אני זוכר שזה השאיר בי קצת אמרה. מבחינה טכנית, היה להם בלגן בפיתוח הזה, אתה יודע שהם התחילו לפתח על זה, ואז הם אמרו כזה, הם עבדו על מנוע Unreal, אני חושב, מנוע Unreal Engine 4, והיה להם בעיות, ואמרו כזה, אוקיי, יש לנו בעיה, בוא נביא סטודיו אחר שיבוא לתקן את זה. הגיע הסטודיו השני, אמר, וואלה, יש לנו בעיה, בוא נביא עוד סטודיו שיבוא לתקן את זה. ואז הם אמרו, אוקיי, יש בעיה, בוא נביא עוד סטודיו שיבוא לתקן את זה. משהו כמו איזה ארבעה סטודיו הם שונים, חיברו בדקט טייפ, בסלו טייפ את המשחק הזה, כדי שהוא יצא.
אז זה אומר שכל מה שאנחנו מדברים עליו וחווים, זה לא סתם. כלומר, יש מאחורי זה פשלה של הפיתוח, אין פה, כן. אין פה עוד על מה לדבר.
מה לעשות, זה קצת סיפור נפרד בפני עצמו, על בוא נקרא לזה טרגדיית הקיקסטארטר, נושא לפודקאסט אחר לדעתי.
של... אגב, נכון, המשחק הזה נפתח באמת בקיקסטארט.
אפשר לדבר באמת על כל החלומות שנשברו בקיקסטארטר, אנחנו פה, אנחנו רוצים להיות שמחים כרגע, אנחנו רוצים להיות חיוביים. אבל כן, בעניין משחק, זהו, אז המטרוידבניה האהוב עליי באמת לדעתי אורדר אוף אקליז'ה, כמו שאמרתי, צריך לעשות אותו עוד פעם, האמת עבר קצת מה ששחקתי בו, ומשחק הקסלווניה הדו-מימדי האהוב עליי.
רגע, גם אקליז'ה זה דו-מימדי, כאילו.
לא. כאילו, סליחה, סייד סקולר, סליחה, אני צריך לי, צריך כאילו, סייד סקולר ליניארי, צריך להיסגר פה על המושגים, סייד סקולר ליניארי קלאסי. קסלווניה קלאסי, זה אולי ה...
זורם עם זה.
זהו, זה טעם? קשה לי להחליט, אני יכול להגיד על כל אחד, כאילו, מה נקודות האור שלו. אולי אני אגיד שלוש? זהו, תראה מה, אולי אני אלך לקסלווניה 3, זה באמת הקסלווניה שאני חרשתי אותו הכי הרבה, הוא באמת כאילו, הוא מדהים, אבל אני טיפה מביך לומר שאני, בקסלווניה 3, כאילו, אתה, אמרתי שאתה יכול לשחק ארבעה דמויות, אבל בכל פלייפרו אתה יכול לבחור עד שניים לשחק. אז טרבור בלמונט, אתה, הוא חייב להיות איתך בפארטי, ואז אתה צריך לבחור אחד שיצטרף אליך. בפלייפרו שלי בחרתי את סייפה, שהיא שפיצית, יש לה אחלה קסם, אני אישית, אוי לא, אני לא מאמין שאני מודה בזה בפודקאסט, לא כל כך הבנתי איך משתמשים בקסם שלה, אז פשוט השתמשתי באלוקארד כל הפלייפרו, וזה סתם אנשים אומרים כזה, זה סתם קשה יותר, סתם הקשיתי על עצמי, אבל היי, לפחות אני יכול להגיד שסיימתי את קסלווניה 3 עם טרבור, זה משהו שלא נראה לי הרבה אנשים ניסו.
אגב, אם אתה מדבר כבר עם על סיימתי, בואו נזכיר למאזינים שלנו שתכלס קסטלווניה 1 ו-2, לא יודע, ב-2 לא שיחקתי, ב-3 שיחקתי, הם לא משחקים פשוטים, הם משחקים די קשים.
בדיוק, כן. קאסלווניה, כל המשחקים הישנים של קאסלווניה, כל המשחקים הקלאסיים של קאסלווניה, אף אחד מהם לא מקל עליך. הם כולם מאוד מאוד מאתגרים.
זה משחקי הסולס של פעם.
כן, אם נחזור להגדרת הסולס, כן. זהו, ברור. הם גם לא ארוכים במיוחד, רובם ממשהו כמו בין 6 ל-12 שלבים, אז כאילו, אז מן הסתם, הם לא רוצים שאתה תרוץ על ה-6-12 שלבים האלה ביום אחד, בשעה. הם רוצים שאתה תשב ואתה תכיר את השלבים האלה מאלף עטף. זה מה שמאור מ-Limited Edition גם הסביר, הוא קרא לזה פלטפורמה מתודית. זאת אומרת, יש מתודה מסוימת כדי לעבור את השלבים האלה, ואתה צריך ללמוד אותה.
כלומר, לא היו סייבים אז, אתם מתחילים את המשחק כל פעם מחדש, עם כמות חיים שהמשחק מקצה לכם, ואני לא זוכר אם היה קונטיניו או לא, אני לא זוכר אם היה את זה בקטלווניה הראשון.
היה קונטיניו.
יש לכם את הכמות החיים המוגבל, אתם כל פעם מתחילים מחדש, וכל פעם אתם מגיעים יותר ויותר רחוק. היום אנחנו כבר לא משחקים בצורה הזאת, היום אנחנו כבר פחות מכירים את זה, חוץ מ, לא יודע, בוא נגיד,
משחקי אינדי עושים את זה יותר. כן. זהו, משחקי אינדי עושים את זה יותר. כן. האמת שדווקא מעניין מה שאמרת עם הסייב לדעתי, אני לא בטוח לגבי זה, גרסת הפאמיקום של קאסלווניה, בגלל שיצא... יצא גרסת לפאמיקום היה תוסף שקראו לו דיסק סיסטם, שמשחקים באו על דיסקטים, אז קאסלווניה ביפן יצא על דיסקט, ויכולת לשמור אחרי כל שלב. זאת אומרת מי שמחוץ ליפן הוא הבן אדם שנדפק והיה צריך להדליק, להתחיל כל פעם מההתחלה ברגע שהוא קיבל את המחשב. לדעתי אבל ככה צריך לעשות את זה, אני לא רואה את עצמי שומר שלב אחד ואז כאילו מתחיל מההתחלה.
שוב,
לא...
היום אפשר להשתמש באמולטור ולעשות סייף סטייט, אבל עדיין המשחק מאוד קשה, מאוד 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 קשה. יפה. מה דעתך על העתיד של הסדרה הזאת? אתה חושב שנראה איזה משהו חדש? כאילו, שוב, אני כאילו קצת בספק מי נשאר בקונאמי, כן? על קונאמי אפשר להקדיש כאילו פרק שלם שכאילו מה קרה לה, אבל אתה חושב שנראה קסטלווניה חדש?
אפשר בבקשה את המשחק על יוליוס בשנת 1999?
נעביר את הבקשה שלך לאיגה. הבקשה שלך נשלחה.
זהו, כמו שאומרים, כל עוד קונאמי עם המושכות, העתיד נראה לא מזהיר.
רע, לא?
רע, אתה יודע מה, רב אמר, מה זה לא מזהיר, אני מייפה פה מילים. אבל יש את השמועות האלה, מה קורה עם השמועות האלה שסוני קונים את קונאמי? יש התפתחות?
זה כרגע, כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט, זה רק שמועה, והשמועה הזאת כבר נמצאת הרבה זמן. היא לא שבוע שבועיים, וזה גם לא 1 באפריל. השמועה הזאת נמצאת הרבה 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 זמן על השולחן, ואני לא בטוח, שוב, בוא נשים את הדברים, סוני לא תקנה את כל קונאמי, כן? קונאמי זה לא חברת גיימינג, קונאמי זה קונצרן של המון דברים, לקונאמי היו גם חדרי כושר ומכונות ארקייד ואני כבר לא יודע מה, היא כנראה רוצה לקנות את הזכויות על המשחקים.
וואו,
ואם סוני קונה, אז שוב, שאלה, אתה יודע, מי יפתח עכשיו את המשחקים האלה? מי יפתח? וגם באיזה סגנון? עכשיו, אני שואל אותך מה העתיד, כשתכלס, אני חושב שאנחנו חיים בזמן מדהים מבחינת גיימינג. הזכרנו פה כמה דברים מאוד כואבים, שאפילו שהמשחקים לא הצליחו בגלל איזשהו טרנד מטורף בשוק הגיימינג. בשנות ה-90, בסוף שנות ה-90, 96, 90, במיוחד אני מאוד אוהב להגיד, אחרי מריו 64, כי לפי דעתי מריו 64 פשוט הטריף לכל התעשייה הזאת את,
ברור.
את הראש, כי זאת הייתה ההצלחה של התלת מימד. ולאחר מכן גם זלדה או קרנף טיים וכו' 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 ועוד. המשחקים הדו-ממדים כאילו פשוט איבדו את מקומם בשוק, וראינו איך הז'אנרים פשוט נעלמים. הם עדיין נשמרו, כן? כמו שהזכרנו, בגיימבוי, בנינטנדו דיאס, בקונסולות, אבל כמו שאז Symphony of the Night בעצם לא הצליח, הרי היום אנחנו חיים בעידן מטורף, איך כולנו מחכים למשחק החדש של TMNT, איך אנחנו חזרנו בחזרה לאכול משחקי מטרודווניה מטורפים, כמו Hollow Knight, כמו אורי, כמו גוקומלה, כמו מונסטר בוי ועוד, כאילו הז'אנר הזה חי, ודווקא עכשיו, כשהז'אנר הזה בועט, ולא סתם בועט, כאילו, איפה קסטלווניה כאן? איפה זה? וזה משגע אותי לגמרי, כי תכלס, בלאדסטיינד זה סבבה, אבל חבר'ה, גם, מטרויד רד, סליחה ששכח. אבל בוינה, איפה כאילו קסטלווניה כאן? וזה מאוד מעציף. מאוד מאוד מעט, שכזה, כזאת סדרה נמצאת בחברה שהיא פשוט מטה. חברת גיימינג מטה.
זהו, זה, זה מרגיש כאילו הדבר הכי ריאליסטי לחשוב עליו, זה באמת כאילו לחזור חזרה לאיגרשי ולהגיד לו, בוא תנסה עוד פעם אחת, כי בתכלס הוא בא לנו עם הכוונות הכי טובות שיש. תחשוב, הוא לא נטש אף מעריץ של קסטלווניה, הוא נתן לנו גם מטרוידווניה, הוא נתן לנו גם קסטלווניה קלאסי, הוא נתן לנו את שני העולמות. הוא באמת כאילו, הוא יודע מה המעריצים רוצים. עכשיו, זה תלוי גם כמה זה חשוב לך. אתה ממש, אתה צריך את השם של קסטלווניה? זה חשוב לך?
אני צריך את האווירה. אני לא יודע מה, אני לא יודע איך להסביר לך, אבל השילוב הזה בין העיצוב הגותי, הטירה, דרקולה, הפסקול, הארט, איכשהו יוצר את המשחק הזה ושם אותו על המפה שונה לגמרי. אי אפשר להשוות את קסטלווניה ומטרויד. זה לא אותם המשחקים.
ברור.
גם הולו נייט, זה לא אותו דבר. אפילו גם בלאדסטיינד, הוא שונה. הוא שונה בדמות, הוא שונה בצבעים, הוא מאוד דומה. הוא מנסה להיות מאוד דומה, אבל הוא עדיין שונה. לא יודע, ובא לי כן, יכול להיות שבא לי את השם, אתה יודע.
זהו, זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרי כל הסגנון הגודי שאתה מתאר עליו, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מאיגה, אז כאילו, אז זה מעניין שדווקא אתה אומר שהנה, הבן אדם עצמו לא הצליח ליצור את הקסם הזה מחדש.
אני חושב שאולי, שמע, יכול להיות שאולי עם המשחק הזה היו לו פחות בעיות טכניות, אז הייתי מדבר איתך עכשיו בשפה אחרת לגמרי. אבל לפי דעתי, המשחק הזה לא הצליח כל כך, כאילו, כלומר, הייתה שם עדיין איזושהי נפילה.
ברור, ללא ספק.
אני, שוב, אני, למרות הנפילה, אני כאילו קניתי אותו פעמיים, כן? כאילו, תחשוב על זה. לא סתם, אבל לא יודע. אולי המשחק הבא.
זהו, אנחנו כבר 5 שנים אחרי.
וגם, אני חייב לך להגיד, היה לי קצת מוזר לשחק כיתה, אני כבר לא זוכר את השם של הדמות הזאת.
מיריאם.
לא התחבר, מיריאם, אני לא התחברתי אליה, מאשר לשחק עם בלמונט או עם אלוקארד. אלוקארד זאת הדמות הכי אהובה עליי, כי הוא נמצא במשחק הכי אהוב עליי, אז הייתי מת לשחק עם אלוקארד, אפילו אם זה נשמע כל כך כאילו טיפשי, כאילו, מה אכפת לך עם איזה כאילו דמות אתה שולט?
לא, אני גם מבין, גם לי יש דמות הכי אהובה מקסלווניה, אני לא אשקר, מהבלמונט עם סיימון הוא הכי אהוב עליי, וזה שהגיע אתה שם אותו בסמש, כי אמרו כזה סיימון הוא ה... אוקיי, בואו נדבר ככה קצת, טיפון את
הלפנדו. הנה סיימון.
אני מלכלך קצת על הפנדום. מי הבלמונט הכי פופולרי? זה ריקטר בלמונט. זה הבלמונט הזה עם החליפה הכחולה שנמצא יחד עם אלוקארד. כולם אוהבים אותו, אני לא יודע מה אנשים עפים עליו. אז הם כזה, אז בסמש הם שמו את סיימון כמו, אוקיי, סיימון הוא הבלמונט המקורי, צריך לתת לו את הכבוד, ואז מי נשים? אבל נשים גם את ריקטר, כי אנשים אוהבים את ריקטר, אי אפשר בלי ריקטר. ואפילו, יש את הסדרה של קסלווניה בנטפליקס. זהו, זה הדבר הכי שאנחנו, הדבר הכי טוב שמקבלים כרגע מקסלווניה, זה הסדרה בנטפליקס.
סדרה מעולה. חבר'ה, תלכו לראות סדרה מעולה, נטפליקס אוריג'ינל, באמת, לא הרסו, ממש סדרה טובה.
זהו, זה סדרה שבאמת אפשר, אתה ממש מרגיש שמעריצים עבדו על הסדרה הזאת. הכל עשוי שם ממש טוב, כי אם אתה מכיר את הפרטים הקטנים של העלילה, פיקס. טוב, הם עשו קצת שינויים, כן? זה לא אחד לאחד, הם עשו גם, האמת, כמה שינויים טיפה דרסטיים, אבל בוא, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל בוא נגיד שממה שראיתי כרגע מבחינת המעריצים, נראה שחביב הקהל זה אלוקארד. אתה רואה אפילו אנשים שלא שיחקו במשחקים, אתה רואה, אז עדיין הצליחו to be charmed על ידי אלוקארד. עד לרמה כזאת שאני כבר שמעתי את הדיבור על זה שהולכים לעשות סדרת המשך.
ספינוף?
לא ספינוף, שממשיכה את העלילה, אבל כאילו אחרי האירועים של טרבור, והם מדלגים, הם לא ממשיכים למשחק הבא בעלילה, הם מדלגים קצת למשחק שהוא אור, הם אמרו את התקופה, הם אמרו נראה לי המאה ה-18, שזה אומר, או שזה יהיה Rondo of Blood, או Symphony of the Night.
שזה שני המשחקים, כי Symphony of the Night זה אחרי Rondo.
בדיוק, זהו. ולמה הם עשו את זה? כי אמרו כזה, מה, אנחנו נעשה סדרה בלי אלוקארד, המעריצים יחסו עלינו.
גדול.
זהו, כי אלוקארד מבחינת העלילה, כאילו זה לא ספוילר, אני חושב. מבחינת העלילה של קסלווניה אחרי קסלווניה 3, אלוקארד נכנס לתרדמת של 300 שנה, והוא קם עוד פעם בסימפוני אוף דה נייט. זאת אומרת, 300 שנה של משחקים הוא לא מופיע. אז הם כנראה אמרו, טוב, בוא נדלג בסדרה למשחק שבו הוא קם עוד פעם. זה מה שאני חושב שהיה הרציונל. כמובן שזה שובר את ליבי, זה אומר שסיימון בלמונט לא מקבל סדרה משלו עכשיו, וכן, אני מוחה נגד זה. איך יכולתם לעשות לי את זה?
יפה. טוב, דיברנו היום על קסטלווניה, מטורף לגמרי, תקשיב, סיפורים, חבל הזמן. אתה מתראיין אצלי פעם ראשונה, וזה אומר שהגיע הזמן לבליץ שאלות סודי של הערוץ.
אוי, לא.
חברים, האם אתה מוכן לבליץ שאלות סודי?
אני אף פעם לא מוכן.
תשובה זה יאללה בלגן, תשובה זה יאללה בלגן.
אוקיי, יאללה בלגן! זהו, עכשיו הם בטוח השתכנעו.
טוב, אז כמו שאני שואל כל אחד אצלי בערוץ, דבר ראשון, שאלה שחייבים להכיר אותך ככה יותר מבפנים. מה המשחק ששינה את החיים שלך?
אז לאלה שעוקבים אחריי, אני לא יודע אם אי פעם אמרתי כמה הוא שינה את החיים שלי, אבל המשחק הזה זה Crash to Insanity. זה המשחק החמישי בסדרת Crash Bandicoot. זה מצחיק. זה מצחיק כי על פניו, אם אתה מסתכל עליו בצורה כאילו אובייקטיבית יותר, בצורה ביקורתית, הוא לא משחק וואו, היה לו, הפיתוח שלו קצת היה rushed, הוא יצא עם מלא בגים וברדק, ובכל זאת, איכשהו המשחק הזה הוא עדיין מדהים, ואני לא יודע, יש לו וייב מאוד מאוד, חצי שנון, חצי מפגר, ואיכשהו הווייב שלו נשאר איתי כל השנים האלה, בין אם זה הסאונדטרק שלו, הסאונדטרק של המשחק הוא כולו אקפלה, שזה דווקא נורא משעשע.
יפה.
ו...
Walk up people.
כן. זהו, הלהקה שעשתה את הסאונדטרק כבר לא קיימת לצערי. הם עשו רק אלבום אחד, את הסאונדטרק למשחק, ואז הם התפרקו.
וואו. כאילו, עם כל הרטרו והכל, אתה אומר, המשחק שממש, ממש תפס אותך, שינה לך את ה... זה המשחק הזה.
תראה, אני הייתי ילד כששיחקתי בו, כן? שיחקתי בו כשהוא היה חדש ב-2004. כשהוא יצא. זה קצת מצחיק היום, כי היום אני אגיד לך, מה הקונסולות האהובות עליי? יש לי שניים, NES ופלייסטיישן 1.
רגע, זאת השאלה הבאה.
אוי, אוי, קרש טו אינסניטי, הוא לא על אף אחד מהם. ובכל זאת הוא מבחינתי המשחק האהוב עליי, המשחק שבאמת השפיע עליי. אני לא יודע מה להגיד, זה... היה לי וייב, הוא מזכיר לי תקופה בילדות כאילו, שממש כאילו אהבתי ממנו. הוא לא... שוב, המשחק הזה הוא לא פער עצרה, יש כל כך הרבה משחקים יותר טובים ממנו, אבל לי אישית הוא השאיר בי משהו, משהו שקשה לי לתאר. הווייב שלו עד היום תפס אותי. הלוואי והייתי יכול להביא את זה במילים. אפילו בסרטון שעשיתי לקרש בנדיקוט, בחרתי לדלג על זה, כי ממש לא הצלחתי to put it into words, אבל כאילו זה באמת משחק שאדם תופס אותי, אני משחק בו לפחות פעם בשנה, וכאילו הוא אחלה. כאילו אני אמליץ לאנשים לשחק בו. רק שימו לב לבאגים.
מעניין מאוד. קונסולות נייחות או ניידות?
אני גדלתי בלי קונסולות ניידות. למרות שתמיד רציתי כל החיים שלי. אז עכשיו, יש בבעלותי היום קונסולות ניידות, אבל אתה תראה אותי היום יותר על הנייחות. עכשיו, מה הסיבה מאחור זה? אולי זה הרגל, אני לא רוצה להשתתת הסברים משעממים. אני חושב שיש משהו מיוחד לשבת עם הקונטרולר שלך מול הטלוויזיה, ללחוץ על הכפתור, and let the magic happen. עם קונסולה ניידת, כאילו, אני מניח שזה גם כן נחמד אולי, נגיד אם אתה בבית, או במקום זה, לשלוף את המכשיר ולשחק טיפה, אבל כאילו, לא משהו שמצליח להחזיק אותי באותה רמה כמו קונסולה נייחת, אני מניח.
מעניין. רגע, אז אמרת שיש לך שתי קונסולות אהובות. בוא נשאל לך שאלה. מה הקונסולה הכי אהובה לך? פעם.
מדהים, אתה מבקש ממני, זה כמו שאני שואל אותך, מי הילד האהוב עליך מבין הילדים שלך, אתה לא יכול להגיד לבחור אחד. זהו, בגלל זה אני תמיד אומר שניים, זה הקונסולה הראשונה של נינטנדו, ה-NES, והקונסולה הראשונה של סוני, הפלייסטיישן 1. באמת שכאילו, עם שני המכשירים האלה, המשחקים פשוט סוחפים אותי. יש להם צ'ארם ממש מדהים, אני לא יודע, הספרייה, יש להם, לשניהם יש ספרייה בלתי נגמרת של משחקים מכל סוגי הז'אנרים, כן, גם ל-NES, גם לקונסולת השמונה ביט הזאת, שאולי חלקכם לוקחים כמובן מאליו, טוב, אני לא רוצה להתקיף אף אחד, אבל ל-NES יש מבחר של משחקים מכל סוגי הז'אנר, אתם בטוח תמצאו שם משחק שיקרוץ לכם. אותו דבר גם בפלייסטיישן 1, דימה, אני לא צריך לספר לך איזה מגוון יש על הפלייסטיישן 1. באמת. אז אצלי זה מתחלף.
זה גם קונסולה שהולידה המון והוציאה מהמון חברות כאילו דברים חדשים, סגנונות חדשים, רעיונות חדשים, משהו מטורף.
אז אצלי פשוט התקליט מתחלף, אתה יודע, יום אחד אני, או אפילו תקופה אחת אני פלייסטיישן 1, יש לי משחק אחד לפלייסטיישן 1 יושב חורש אליו, או פעם אחרת זה תקופה, מחליף את הדיסק, זה תקופה של NES, אתה משחק. עכשיו מה שמצחיק במכשירים האלה שאני מניח שיש אנשים שאולי יגידו שמבחינה גרפית הם פרימיטיביים, כי מצד אחד NES זה כאילו 8 ביט, זה לא מרשים כמו ה-16 ביט, ועל הפלייסטיישן 1 הכל פוליגוני כזה, שאנשים לא אוהבים את התלת ממד הזה, שזה הכל מאוד כזה, כל המודלים יש
לא צורות. לא הכל, אבל כן, המשחקים התלת ממדים היום התיישנו
צבא. מנראות אני יכול להבין למה אנשים לא מתחברים, אבל אני אישית, בגלל שהפלייסטיישן 1 זה הקונסולה הראשונה שלי דרך אגב, אז אני לא יודע, אני מאוד מאוד אוהב את העיצוב הפוליגוני, הוא מאוד מושך אותי. יש כמה משחקי אינדי היום מנסים לשחזר את הסטייל הזה, אני רוצה שזה יהיה יותר נפוץ. כן, אתה לא שומע על זה, אבל יש כמה משחקי אינדי שמנסים לעשות את הסטייל של הפלייסטיישן 1. רציתי להביא איזה משחק אחד בשלוף, אבל כרגע לא עולה לי. יש בעצם איזה אחד, יש אחד שנקרא אליס. הוא נקרא אליס או אליס משהו, הוא בסטים. יש משחק סורווייבל הור שנקרא אליס, שהוא נראה כמו רזידנט איבל לפלייסטיישן 1. הוא גם משחק כמו סורווייבל הור וגם נראה כמו משחק פלייסטיישן 1.
זה יהיה מאוד מעניין. מה, כאילו גם עם זוויות משתנות מזה?
כן, כן, כן. תחשוב כמו משחק, הוא נראה כמו משחק של פלייסטיישן 1, ממש כאילו גם בגיימפליי, גם בנראות, אני ממש אוהב שמביאים את הסטייל הזה. כי מצד אחד, יש, כמו שאתה אומר, יש אנשים שלא מתחברים אליו, שטיפה סולדים ממנו, אבל מצד שני, מפתחים כן מראים לו קצת אהבה. וזה חבל. אני אוהב את הסטייל הזה.
המשחק הכי אהוב עליך על פלייסטיישן 1?
אוי, משחק הכי אהוב עליי לפלייסטיישן 1. הרבה, אני מניח שאנשים יצפו ממני להגיד את אחד הקרשים. אבל אני רוצה להגיד, הייתי רוצה לבחור אולי באיזה, או באיזה משחק סורווייבל הורור. לא, אתה יודע מה? אני אלך על בטוח. קרש טים רייסינג. דווקא המשחק מרוצים לקחתי.
קרש טים רייסינג?
כן, אני שיחקתי בו כל כך הרבה. הוא משחק מרוצים עם שליטה מדהימה פשוט. אין, מריו קארט לא רואה אותו בעיניים. ראה, סליחה רגע, אז זה הפוך בעצם. עכשיו, הוא לא רואה את מריו קארט בעיניים.
עכשיו ערקת את כל ה-40 מיליון שקנו את מריו קארט 8.
מה זה מריו קארט 8, בחיית איתי.
בין המשחקים הכי נמכרים בעולם, קרי. יותר מ-GTA 5, סתם לא. יותר מ-GTA 5 על קונסולה בודדת, כאילו לא ביחד.
כי הם קנו את מריו קארט 8, כי הם פשוט לא שיחקו עדיין בקרש טים רייסינג, זה הסיבה.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, מאוד מעניין. הרגע הזה מהילדות שחקוק לך במוח שקשור לגיים.
וואה, היו הרבה רגעים.
אבל אחד נוצץ.
הוא חייב להיות חיובי?
לא.
לא, אתה יודע מה? בעצם, לא, אתה יודע מה? בוא ניקח את האחד החיובי. אני זוכר הפעם הראשונה שראיתי קונסולה. הייתי אצל בני דודים, ועד לפני זה הייתי עושה גיימינג, זה היה למחשב מבחינתי, לא הכרתי משהו אחר. ואני אצלם, אוכלים ארוחת צהריים, ואז אני הולך לחדר של הבן דוד, פתאום הוא מראה לי, בום, זה פלייסטיישן. אנחנו משחקים עכשיו קרש בנדיקוט. הוא מדליק את זה ואני כזה, מה? משחק על הטלוויזיה? מכשיר שכל הפונקציה שלו? זה לשחק משחקים ועוד על הטלוויזיה, אני יכול לשחק בו בסלון על הספה בנוח שלי, במקום לשבת מול המחשב ככה על הזה, לא שהיה לי בעיה עם זה, כן? אבל זה פתאום נראה לי הרבה יותר מזמין. בעצם זה שיש לך מכשיר שהוא נטו נועד לגיימינג, והוא לא עושה שום דבר אחר, אמרתי, וואו, אני חייב את זה. זה מה שהיה חסר לי בחיי.
שלושה משחקים שאתה לוקח לאי בודד.
קרש טונסניטי, אני חייב לשחק פה כל שנה, לך תדע כמה זמן אני אהיה באי הזה. לדעתי, מתלבט בין רזידנט איבל 1 או 3, תאמו, אני אקח את 1, זה קצת כושר על רזידנט איבל 1. איזה עוד אחד הייתי לוקח ככה? נראה לי צריך לקחת איזה אחד שאני אוכל להשקיע בו קצת את הזמן. איזה עוד אחד? נראה לי, אני צריך לשחק ספציפי, נכון? לדעתי אני אקח איתי את אולי את Fire Emblem The Sacred Stones, שאני קצת חזרתי לשחק בו לא מזמן.
רגע, שהוא על?
הוא על הגיימבוי.
הוא על הגיימבוי, וואו.
זהו, אז כן לקחתי איתי משחק גיימבוי בסוף.
יפה.
זהו, ככה זה משחק אסטרטגיה טוב שאני אוכל ככה, שישאיר אותי עסוק להרבה הרבה זמן.
פייר אמבלם, חברים, מי שלא מכיר, זה GRPG Strategy, משהו מטורף, סדרה שהולכת כבר שנים, משנות ה... תתקן אותי, 90?
כן, 90. הראשון יצא ב-90, 1990.
1990, Fire Emblem Three Houses, משחק מדהים לנינטנדו סוויץ', אל תפזר, ממש 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 אל תפזר. משחק מטרודבניה שאתה ממליץ לשחק שהוא לא קסטלבניה, אבל ממש, לכל המאזינים, חייבים לשחק.
וואו, היה לי אחד, היה זה אחד שיש, אני יכול להגיד את זה כסדרה, אני ממליץ על סדרת שנטי, שמעת על סדרת שנטי? זה של, זה של חברת WayForward.
כן, כן. לא שיחקתי אבל.
תראה, יש שם את איזה כמה מטרוידבניות ששמתי עליהם עין לאחרונה שאני נורא רוצה לשחק, אבל אני לא יכול להמליץ עליהם כי עוד לא שיחקתי. אבל מהאחרונים שניסיתי, ששיחקתי זה סדרת שנטי, זה... האמת זה מטרוידבניה טיפה יותר לייט, הוא לא עכשיו, הוא לא סופר מפציץ ומורכב כמו המטרוידבניה של קאסלבניה, אבל זה עדיין באמת, כאילו, זה משחק שמאוד מאוד מעודד אקספלוריישן, מאוד כזה, אם בא לך אתה לשבת ברגוע ככה, לא יותר מדי עכשיו, לא יותר מדי עכשיו להפעיל את הראש, כאילו, אם אתה רוצה משהו רגוע כזה לשחק ככה, אני לא רוצה להגיד שזה משחקים שאתה מחבב בהם את המוח, אבל אם אתה רוצה מטרוידבניה שיותר צ'יל כזה ברגוע, שנטי. מאיזה מהם להתחיל? הראשון, אני זוכר שאמרו ש... אני שיחקתי בכולם. הראשון הוא טיפ טיפה התיישן, לא וואו. אני עדיין ממליץ עליו, אבל שימו לב שהוא התיישן למשהו. הייתי ממליץ לו להתחיל טיפה מהשני. השני הוא מאוד מאוד חמוד, וככה זה ממשיך.
יפה, יפה. מה אתה מאחל לעצמך? איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה, שנתיים, שלוש? בין אם זה בערוץ שלך, בין אם זה במשהו אחר.
היה נחמד אם היה לי, אם בשלוש שנים קורות היה לי Xbox Series X. אני מאוד בונה על המכשיר הזה. אלה הם כן בשלוש שנים האלה סוני יקנו את קונאמי, ואז אני כזה, או שיט, אבל מה נעשה בלי קאסלבניה?
למה דווקא Xbox אגב? מאוד מפתיע אותי שאתה אומר את זה.
כן, אני גדלתי לסוני כל החיים שלי, אבל לא מזמן, גם קניתי את האקסבוקס המקורי והתאהבתי בו. מכשיר מדהים, אני ממש כאילו אפילו בקצה הקרחון של הספרייה שלו, עוד לא ממש נכנסתי לעמוק, אבל מה ששיחקתי בינתיים מדהים. אני לא יודע איפה, למה תמיד הסתכלתי, תמיד ראיתי את אקסבוקס בגלל אקסבוקס 1, תמיד הסתכלתי על האקסבוקס כמותג נחות בהשוואה לסוני. גם טיפה היה לי שנאה אליהם, כי בהתחלה מאוד כעסתי על זה שהם קנו את רר, אז היה לי את כל הסיבות לא לאהוב אותם, אבל וואלה, אחרי זה קניתי לעצמי את האקסבוקס המקורי, התאהבתי. אז, וגם עכשיו, דימה, גם אתה חושב שעם איך שהעניינים עומדים עכשיו, עדיף את הסיריז אקס מאשר הפלייסטיישן 5, לא?
כרגע כן. כרגע ב-100%, שוב, כאילו תלוי, אני פשוט אחרי פלייסטיישן 4 פרו, אז את כל הספרייה של פלייסטיישן 4, אני כבר שיחקתי וסיימת הרוב את כל היעלומים.
גם לי שעבר פרו.
בפלייסטיישן 5 לא מחכה לי יותר מדי חוץ מזה שאני מת לשחק את דמון סולס. אקסקלוסיבים, אין לך היום. הרי הורייזן יצא גם לפלייסטיישן 4, תכלס אתה יכול לשחק. God of War שהולך לצאת, גם הולך לצאת לפלייסטיישן 4. נכון, זו חוויה שונה. גרפיקה יותר נחותה, FPS יותר, אבל זה עדיין זמין.
כלומר,
אתה עדיין יכול. אז כאילו, הסיבה הזאת, וגם אני לא רואה זה משהו מאוד מדהים בפלייסטיישן 5 של לרוץ ולקנות. אני כנראה אקנה בסופו של דבר, כמו שאמרתי בסרטון לפני חצי שנה, אני מחכה לפלייסטיישן 5 פרו, ושרפו אותי על זה, אבל כאילו, אני מצפה לאיזושהי תמורה. כלומר, הג'ויסטיק וזה כאילו, זה לא הדבר. אני מצפה לתמורה. ובאקסבוקס אני מקבל תמורה. יש לי את השירות המטורף, משחקי אינדי שאני חולה עליהם, מגיעים די וואן, משחקי טריפל איי מגיעים די וואן, לא כולם, משחקים חדשים עד לחצי שנה מגיעים די וואן, מדהים. אני מאוד נהנה.
זהו, שם זה איפה שהשפע. וגם עם תמיכה אחורית. גם
יש שם קצת... תמיכה אחורה שכל אחד היה חולם על זה. אין, זה לא בנינטנדו ולא בסוני.
בדיוק, בדיוק. אז כאילו, אז הלו, סוני, תתעוררו על עצמכם.
לגמרי. זה בדיוק מה שאני אומר ושורפים אותי.
שר שורף אותך, מי שורף אותך?
יפה, יפה. טוב, אז יקירי, דבר ראשון, אני מאחל לערוץ שלך לגדול. יש לך סרטונים מדהימים. חברים, תבדקו את הערוץ. ערוץ עם מלא סרטונים סופר מגניבים, בעיקר על רטרו ודברים מאוד מיוחדים, וידע עצום יש אצל ג'וני, כפרה עליו, נשמה לורד... רגע, לורד אורו מטל סאורוס.
אופה, יא ג'קפוט, ג'קפוט. הום רן, כן.
יש? אוקיי, זה השם של הערוץ, הלינק יהיה מתחת לסרטון, אל תפספסו. סרטונים שבאמת שווה לתפות, עשויים, ערוכים טוב, לא כמו שלי, אני לא עורך. אז חבל הזמן, תבדקו וחבר'ה, תתמכו ביוצאי תוכן הישראלים שבאמת אוהבים ומאוד משקיעים בנושא של הגיימינג. לא פשוט למצוא תוכן איכותי בעברית, חבר. אז ג'וני הוא באמת מהחבר'ה הטובים. אהבה גדולה שתגדל, שבאמת שתגיע לכמה שיותר אנשים ו... שתגיע אליי לעוד איזה כמה פרקים. יש לנו עוד המון על מה לדבר, יקירי, המון.
איזה, פתחנו פה Can of Worms, פתחנו פה תיבת פנדורה של נושאים.
תיבת פנדורה, מעולה. יופי, חבר'ה, ג'וני, הקליט איתי את הפרק הזה בעודו חולה בקורונה, אז בואו נאחל לו דבר ראשון שיפטר מזה כמה שיותר מהר, שירגיש טוב ושיצא מזה בריא ושלם.
תודה, תודה רבה. אל תדאגו, הקורונה לא תעצור אותי מלהכין את הסרטון הבא. כבר הבטחתי שאני עובד עליו, לא יעצור אותי.
רגע, הנה סקופ, רגע, יש לך איזה רמז על מה הסרטון הבא?
אנשים שואלים אותי, אבל כאילו זה...
משהו, לפחות משהו קטן, משהו שישאיר את האנשים במתח?
זהו, אז הסברתי בפוסט שאני מתכנן איזשהו פרויקט מאוד מאוד מיוחד, שלצערי, הוא דרש מני הרבה תכנונים לוגיסטיים וזה, זה לא משהו שאי פעם עשיתי, אז ולצערי הוא טיפה הולך לדחות את המועד של הסרטון, אני מקווה מאוד שזה יהיה שווה את זה בסוף, אני לא כל כך יודע מה אני עושה, אבל אני מקווה מאוד שיצא מזה משהו נחמד. אני לא רוצה, אני לא אקרא לזה ספשייל 700 מנויים, כאילו זה כן משהו מיוחד שאני עושה, אבל בואו תסתכלו על זה כאילו ג'וני עושה סרטון רגיל כרגע, כדי שכשתראו אותו אולי תופתעו יותר.
נשמע מעולה. אז חברים, תגידו שלום ושימו סאבסקרייב ולייק אם אהבתם גם לערוץ של ג'וני. יאללה בלגה!